שלום.
שלום.
פרק 1,000,004, סתם אין לי
משהו
מושג.
כזה. אני, משהו לא באזור.
אני באתי ספירה, אומרי אחרי לספירת פרקים שלנו. היום אנחנו הולכים לדבר על המשקיע הנבון.
אבל מי את קודם?
היי.
היי. מי את? מי זאת שמדברת?
אני דניאל לוצקי, אהלן.
אני עומרי קול.
וביחד אנחנו מדברים על ספרי כסף. זהו, כאילו, בא להגיד, אני יועצת כלכלית, אני זה, אבל בואו, עזבו, בואו נתקדם.
כנסו לפייסבוק, תחפשו.
כן, חפשו אותנו בפייסבוק, יש קישורים גם פה למטה. אבל כל פרק אנחנו בעצם קוראים ספר ומדברים עליו, ומספרים קצת התובנות שלנו על הספר. לסיכום, תחליטו אם בא לכם או לא בא לכם לקרוא את הספר. ונראה לי שזו הקדמה שלנו.
אז כן, אז היום אנחנו מדברים על הספר, אחד המוכרים, מבוקשים.
עמודי התווך.
עמודי התווך בתחום של שוק ההון. המשקיע הנבון.
המשקיע הנבון של בנג'מין גרהם, אם אמרתי נכון את השם שלו, שהוא היה המורה של וורן באפט.
אוקיי, את זה פספסתי אפשר.
אוקיי, אז אני חיפשתי קצת. לא, כאילו וורן באפט גם כתב הקדמה לספר,
נכון.
ונספח, לפחות במהדורה הזאת, יש כמה מהדורות לספר.
כן, זה מהדורה גם עם פרשנות נחמדה, שהיא קצת בעברית יותר נוחה.
בוא נדבר על זה רגע.
כן, אוקיי.
זוכרים קסוטו כשהיינו קטנים? נכון, היה כאילו כתוב, לא יודעת, 4 פסוקים, ואז ים פירושים על זה?
אוקיי.
אותו דבר. ככה הרגשתי בספר הזה.
אבל זה פה הפרשנות היא יותר נוחה אבל
לגמרי, לגמרי. אבל כאילו אתה קורא ובכל עמוד למטה יש לך ביורים. מה קורה רשי? מה המצב? כאילו זה גם רשי, זה גם הרמב״ם, זה גם הרמב״ן, זה גם הרשב״ם,
זה גם הרמב״ם. אבל צריך להגיד את האמת, זה לא ספר קל לעיכול.
זה ספר נורא. בואו נגיד את האמת, בואו נדייק. בסדר, אומרי, בואו לא נשקר לשומעים ולשומעות שלנו. זה אחד הספרים הקשוחים ever.
לקריאה. קשוח לקריאה ולהבנה.
לקריאה, לא. גם להכילה, למה עוד...
כן, לא, בסדר.
יש לו גם קריחה קשה כזאת, כמו של פעם.
לא, אז הוא קשה גם להכילה.
כן, כן, הוא 400 עמודים. הוא 400 עמודים. יש בו 20 פרקים, אני אדבר רגע על
דברים יותר חיים.
אני רגע אדבר על המספרים.
יש כתב צפוף, גופן 2.
וואי, יש כתב צפוף נורא. באמת, זה קשה לקרוא את הכתב כזה, אבל יכולתם לבחור פונט קצת יותר ידידותי לקורא ולקורא את ההגיוני.
לא באמת.
ולא להחריף לנו בעין עם זה. גם ככה חפתם לנו עם השפה פה, ועם כל מה שכתבתם. חווה פרשנות גם היא. אז יש פרק, ואז יש פרשנות לפרק.
אני חושב שהוא נכתב כל כך מזמן שפחות... פחות הייתה מודעות לעניין הזה.
נכון, הוא נכתב לפני תקופת האינטרנט.
לפני הרבה זמן, בגדול.
כן, כן.
הפרשנות, רואים שהיא יותר עדכנית.
אז הפרשנות יותר עדכנית, וגם, אבל זה כאילו, זה פרשנות חצי סובייקטיבית כזאת, כי הם מדברים על זה, הרי היו כמה מהדורות שיצאו, ובפרשנות הם מדברים על זה של, פה הוא הוריד חלק מהפרק, ופה הוא הוסיף חלק מהפרק, כן. ופה הוא כמעט לא נגע, ופה הוא נגע הרבה, וממש מעניין אותי. כאילו, סליחה, בזבזתם לי עוד דקה מהחיים. כאילו, הספר הזה קשה, באמת, אני מצטערת, אני סבלתי. כאילו, ניסיתי אחרי זה לזקק את מה שהיה בו, היה לי קשה. היה לי קשה. אני, כאילו, אתה הולך לאיבוד מרוב מילים באיזשהו שלב.
גם אתה עדיין לא בטוח, אם הבנת,
כאילו. בדיוק, אתה צריך פרק, אתה צריך לפחות שבוע לכל פרק בעיניי. לפחות, כאילו, ככה להבין אותו חזק.
אבל בגלל זה בסקירה הזאת לפחות, אז אני לא לקחתי את הנקודות המסובכות, כי יש פה פרקים שבאמת אתה הולך לאיבוד בהם, אתה צריך לסרטט.
אומרים מה זה הדין, אומרים מה זה הדין, באמת, באמת, כן.
לא, אבל יש פרקים שהם באמת מסובכים פה להבנה, כי הם ניתוחים וטכניים ברמה מטורפת.
ומצד שני, בסוף בשורה התחתונה, יש פה חוקים סופר פשוטים, באמת סופר
נכון,
פשוטים.
נכון, יש גם את זה.
שרק צריך לזקק אותם מהספר, כאילו אם היה יוצא על זה ספר, 20 עמודים, שורה תחתונה, משקיע, לא מה
אני לא חושב אומר. שאפשר.
אני מרגישה שאפשר, אתה מבין?
כן?
כן. כי בסוף הם נותנים פה דברים, סתם, אני לא זוכרת באיזה פרקים זה היה, אבל כאילו, הרי נכון, הם מדברים על, גם על היציבות של חברה, וגם על נציבות, וגם על אופק, כאילו, נכון? יש זה כדי לדעת אם לקנות או לא לקנות את המניה. ואז הוא אומר, נגיד, סתם, נראה לי, לא יודעת, אני לא זוכרת איזה הם נתנו פה, אני רק זוכרת, רק ה-S&P 500 עולה לי מהספר הזה, אבל הם כאילו נותנים חברה, אם אתה יודע שהיא יציבה החברה, סתם, לא יודעת, קוקה קולה נגיד, אוקיי, mm-hmm. חברה יציבה. זו חברה יציבה מעולה. עכשיו תעבור כאילו למדד הבא, נכון?
כן, יש לו כמה קריטריונים.
של הרווחיות של הזה. אבל זה אומר, אבל אם היא לא יציבה, אז זה בכלל לא משנה, כאילו, אלא אם כן, זה לא סכום גבוה מדי, ואז אולי אתה יכול כאילו אולי זה איזה סטארט-אפ, אבל אם זה לא הרבה כסף, אז אתה יכול כאילו, אני חושבת שאפשר לזקק את זה, זה מה שאני אומרת.
אז זהו, אני חושב שלא.
אבל זה לעשות על זה דוקטורט בעיניי, פשוט.
נכון, אבל אני חושב שהכללים פה הם, כי יש מורכבות בשוק ההון, יש בזה מורכבות.
יש, נכון.
יש יותר מדי נתונים שאתה צריך לקחת בחשבון, וגם הם בסוף לא מבטיחים לך שום דבר.
נכון, נכון, נכון.
כאילו, אם יש משהו שאתה מבין בסוף, זה שאתה לא יודע, אתה לא בטוח.
שאתה לא מבין, כאילו, אם הייתי מבולבלת לפני זה משוק ההון, ובאו הייתי, אני פחדנית, אני לא מבינה מה קורה שם, אני לא ממש מתקרבת לזה.
אני חושב ש-90 ומשהו אחוז מהאנשים
מבולבלים. בואי, הספר הזה מרחיק אותי יותר, אבל הוא לא מקרב אותי. הוא לא מקרב אותי, נמצר לי, הוא לא מקרב אותי.
אבל אני חושב שהספר הוא יכול לשמור עליך מכל מיני טעויות פוטנציאליות.
נכון, אני גם באמת חושבת, הוא היה לי קשה. הוא היה לי קשה לעיכול, הוא... יכול להיות שגם קראתי אותו מהר מדי בשביל הפרק, יכול להיות, אבל כאילו באופן אידיאלי אולי לקרוא כזה פרק בשבוע, להבין אותו, לנתח אותו עם עצמך רגע.
לסכם במילים שלך לדעתי זה גם.
בדיוק, להבין את זה רגע. זה יכול לראות אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. אבל באמת, כאילו, זה היה, קראתי אותו בפחות משבועיים. זה לא מספיק
זמן. שזה הרבה לספר.
זה לא מספיק זמן. לא לספר הזה.
כן, לא לספר הזה. לספר, לספרים שעד היום קראנו.
באמת, אני חושבת שכאילו היה צריך חצי שנה.
לא, זה נשמע לי מוגזר.
אני חושב שיש 20 פרקים, פרק בשבוע, רק את ההקדמה של וורן באפט אתה צריך להקל לבד, עוד לפני שהתחלנו.
זהו, אבל אתה לא חייב לקרוא הכל.
אתה לא חייב לקרוא הכל.
כי יש פה הרבה דברים שאני אומר, בן אדם יכול לאבד אותו פה, וכאילו אפשר...
כל חצי עמוד אתה מאבד אותו פה, לדעתי. כמעט, יש כאלה שקצת יותר...
כן, יכול להיות.
אבל לא יודעת, אני...
אז בואו נגיע לתכלס של הספר. כן. אחרי כל ה...
בואו נגיע.
כל ההקדמה הארוכה הזאת. אז נגיד יש משהו נחמד שראיתי, שהוא התחיל איתו. יש איזו גישה כזאת. כן. בהשקעות, שאתה מחלק את ה... יש חלוקה בדרך כלל מאוד ברורה שעושים בין מניות לאגח.
אוקיי.
אז אומרים את הכלל האצבע, זה לעשות את הסיכון, כביכול לפי הגיל, הסיכון זה מניות בעצם.
אוקיי.
שככל שאתה עולה בגיל, ככה אתה מקטין את מספר, את אחוז המניות בהחזקתך.
מקטין את הסיכון.
כביכול.
כביכול.
זאת אומרת, אם אתה, אז איך זה עובד הנוסחה?
רגע, אני חייב את זה. אנחנו לא נעצה השקעות, שום דבר בפרק הזה, הוא נכון. לא נעצה להשקעה. אנחנו רק מדברים על התובנות מהספר, זה מה שאנחנו הבנו, זה לא הופך את זה לנכון, סליחה אומרי, ואנחנו לא ממליצים פה על שום דבר, אנחנו רק מספרים מה אנחנו הבנו מהספר. זהו, סליחה, הייתי חייבת את הדיסקליימר.
לא, אגב, אבל נראה לי שייעוץ השקעות הוא ספציפית ממש שאתה אומר להם מה לקנות, ואנחנו לא כל כך עושים את זה.
אנחנו
לא
עושים את זה בכלל, אבל כאילו זה.
ואתה אומר, לצאת
את החובה. אתה יודע, לתור ביטחון, בוא נעשה איזה דיסקליימר קטן פה על הפרק, כן.
אז עכשיו, נניח אתה בן 30,
כן.
אז מרכיב המניות שלך הוא 100 פחות 30. שזה אומר אוקיי. 70% מניות, זה בעיקרון ההמלצה.
אוקיי, שלא בספר.
היא לא בספר.
כי קרנות הפנסיה שלנו וקרנות ההשתלמות, ובכלל הקרנות המנוהלות שלנו...
הם לא באמת הולכות לפי זה, זה לא קשור. זה כלל למי שמנהל את זה בעצמו. אבל
כי כן מורידים סיכון ככל שהגיל עולה. זה כן, הם...
כן, זה כן, כן, בזה, הם עושות.
לא ב... אני פשוט קצת מתרגמת לנו את זה לחיים האמיתיים.
לא, אין בעיה, בסדר, אבל לפי הספר, זה טעות ממש גדולה.
אוקיי.
זה מה שיפה פה. זה גישה מאוד נפוצה, והוא דווקא יוצא נגד זה, זה מה שאהבתי. ומאוד הגיוני. כי דבר ראשון הוא מסתכל, הוא אומר, תבדוק מה הקריירה שלך. אם יש לך קריירה יציבה, שיכולה לספוג מעלומות, כאלה של טווח קצר או טווח ארוך, או לא יודע, מה שקורה.
אם יש לך קריירה יציבה, הוא בעצם שכר בטוח.
נגיד, אפשר, כאילו כן, אנחנו לא אוהבים את המושגים האלה פה, אבל כן.
אבל אם נתרגם את זה רגע לשפה...
כן, או נגיד כמה כסף שאתה מרוויח וכמה אתה מסכן. בעצם זה תלוי קריירה גם.
כן.
סטטוס משפחתי, אם אתה רווק או נשוי, כמה ילדים יש לך, זה גם עניין של...
אם מתמחים בך או לא.
כמה אתה מסתכן.
נכון.
כמה אתה יכול להרשות לעצמך להפסיד, כמובן.
תמיד נכון.
אוקיי, אבל... כן, אבל זהו, זה לא קשור רק לגיל בעצם. ובגדול, בגדול, בגדול, כלל האצבע שלו לגבי כמה החזקה במניות, בין 25 ל-75 אחוז בלבד. כאילו, זה לא באמת בלבד, זה טווח די גדול, אבל זה הטווח. לא פחות מ-25 ולא מעל 75.
אוקיי.
אבל אז הוא אומר, אם אתה רוצה בכל זאת מעל 75,
כן.
ואפילו 100, אז יש לו שלושה כללים. דבר ראשון זה שיש לך מספיק כסף בצד לשנה.
סבבה.
שאגב, זה... זה כלל לכל סוג השקעה לדעתי. הקרן חירום הזאת.
שזה כלל שהוא תמיד נכון.
לחיים, לחיים, כן.
אני זה מה שאני עושה בחדר הייעוץ. יש תמיד קרן ליציבות.
בדיוק, לפני שאתה חושב להשקיע אפילו בחרובים, שים כסף בצד כאילו.
שוקולד חרובים.
כן, שיש לך מזומן. לא, כי מזומן בעיניי לפחות הוא גם השקעה.
מזומן.
מזומן הוא סוג של השקעה.
קרן ביטחון.
בסדר, אבל טוב, זה תלוי במצבים של שוק.
אינפלציה, לא אינפלציה.
כן, אבל הוא גם אפשר לומר סוג של השקעה, פשוט שמחכה בצד.
אוקיי.
למשהו, אתה לא יודע מה. אבל חשוב שיהיה. אני אישית חצי שנה בצד, כאילו זה זה שלי.
אוקיי, בסדר, אבל אתה מכיר את הנסיבות שלך וזה
נכון, זהו, כל אחד זה מתאים לו משהו אחר.
זה בסדר, אגב... אני כן בחדר הייעוץ מודדת את זה תלוי גיל.
את הקרן
חירום? את הכמה צריך להיות בצד.
גם בטח אם אתה שכיר ועצמאי, כי לשכירים יש גם דמי אבטלה וכל מיני דברים.
עצמאים זה סיפור אחר לגמרי. עצמאים זה סיפור אחר לגמרי, אבל זה תלוי גיל. כאילו בוא, לעצמאים בעיניי צריך להיות יותר כסף בצד, אבל בפועל זה הפוך לגמרי. אבל זה תלוי גיל ותלוי הכנסה דווקא. כי מצב המשפחתי לא כזה דרמטי, אלא תלוי הכנסה.
עוד כלל זה אם אתה הולך להשקיע למשך 20 שנה לפחות, אז הוא אומר מרכיב המניות שלך יכול להיות מעל 75%
לטווח ארוך, להבין שזה משחק טווח ארוך, כן? ולא זה.
אם אתה מתכנן טווח קצר ובמקרה נפלת על תקופה נפילה, אז אכלת אותה ממש כאילו, אז בגלל זה
שזה כלל שאני חושבת שהוא ידוע אפי.
ויש לנו שני מושגים שכדאי, לפני הכלל הבא פשוט, כן. אז כדאי להזכיר אותם. יש לנו שוק דובי.
דובי.
כאילו מהמילים, יש לנו שוק שהוא בול, שהוא שור באנגלית.
כן.
כאילו,
זה בול באנגלית, מרקט ובר מרקט. זה המושגים, כן. באנגלית. עכשיו בוא תתרגם לנו אותם לעברית.
אז בול זה שור, ובר זה אנחנו קוראים לו דובי, מישהו מה? לא דוב, דובי. לא יודע למה.
לא ידעתי את זה אפילו.
לא יודע, בדרך כלל קוראים לו דובי. אני מקווה שאני קראתי את זה נכון, וזה לא משהו אחר. ויש לנו שוק לצדדים, סיידליינס כאילו.
כן.
שזה
המדשבש. שאנחנו יודעים את המושגים באנגלית, זה בגלל את המושגים שמשתמשים.
בדיוק.
אתה רוצה להסביר...
אז זהו, אז הוא אומר, אם שרדת שוק דובי, כאילו...
אתה רוצה להסביר מה זה שוק דובי רגע?
שוק דובי זה...
זה נורא לי לקרוא לזה דובי.
כן, זה... הוא מאוד חמוד לעומת האפקט בשוק.
כאילו, זה לא, לא...
השוק דובי זה מתי שרואים הכל אדום כזה, ולתקופה ארוכה שאומרים ירידות, ואף אחד לא יודע מתי הולכים לצאת מזה, וזה נראה כאילו העולם הולך להיחרב.
אתה מבין אם חמוד זה לא?
זה שוק דובי. זה נשמע חמוד.
בר מרקט.
אז אם לא מכרת בשוק דובי, וקנית עוד, כאילו אתה מהאנשים האלה,
כן.
שאתה, זה אומר שאתה ממש מהמיעוט, אז כנראה שזה מתאים לך מעל 75% מניות.
אוקיי. כי אתה לוקח את הסיכון שאולי זה לא יעלה.
גם אתה מבין שבשוק דובי יש את ההזדמנות של לקנות בזול.
נכון.
ורוב האנשים דווקא בורחים ברגע שהם...
כשיש ירידות. כי הם רוצים להפסיד כמה שפחות. אתה רוצה להסביר להם מה זה...
מה זה מה?
מה זה המושגים האחרים?
איזה מושגים אחרים?
מה זה? בולמרקט וסאדלס?
שוק שורי זה השווקים שעולים, כמו שנכון לזמן הפרק הזה, אמצע 2019, כאילו שווקים עולים.
עולים, זה מגמת עלייה, זה בגדול ירוק, זה נראה...
תמיד זה באזור השיאים כזה, ש...
זה עולה, זה עולה.
נניח בנדלן למשל, שאנחנו בשיא כל הזמנים, כאילו זה לא קשור.
אנחנו תמיד בשיא בנדלן נראה לי.
זהו, אבל תמיד מדברים על זה, אנחנו בשיא כל הזמנים, שיא כל הזמנים, תמיד שאומרים שיא כל הזמנים וכל מיני מושגים כאלה, זה אומר שאתה בשוק שורי ו... וזהו, זה יכול להיות אחלה להמשיך, זה יכול להיות גם לא אחלה ולא להמשיך.
כן.
ושוק שהולך לצדדים, זה השוק הזה שמדשדש כל הזמן, שאף אחד לא יודע מה קורה.
לא יודעים מה קורה, לא יודעים אם זה מתייצר.
זהו, אבל בתמונה הגדולה, אתה רואה שהשוק פשוט הולך לצד. כאילו, כן, בתוך היום הוא כן עולה קצת, יורד קצת וכאלה, אבל אתה לא רואה איזה מגמה פשוט.
כאילו זה שומר יחסית כביכול על פלטו
כזה. הוא כזה שומר על גל, לא יודע, כמו בגלי קול, עוצמה נמוכה כזה.
אוקיי.
שמה.
סבבה. תודה לך על איזה...
זהו. נעבור לדבר הבא שהוא שם לב אליו?
אני...
או שאת רוצה, יש לך עוד איזה מילה.
עוד משהו קטן שבא לי, זה פשוט דיברת על זה כזה, אבל אני רוצה רק שנייה על זה. וורן באפט, מהקדמה שלו, ממליץ לקרוא שני, כאילו ממליץ על שני פרקים עיקריים בספר.
אוקיי.
זה פרק 8. שקצת דיברנו עליו עכשיו, זה המשקיע ותנודות השוק, ככה הוא נקרא, ועכשיו עומרי הסביר לנו בצורה מדהימה, באמת עכשיו? עומרי הסביר לנו בצורה מדהימה, על שווקים, כאילו אפשר לסבך את כל מה שהוא הסביר לשעתיים הרצאה, והוא הסביר לנו בדקה וחצי מהממת, אני יפה לך על זה.
אוקיי.
על, בוא, אתה מכיר הרצאות שהם מסתבכים ולא יודעים להסביר מה זה שוק זה, שוק זה.
זה, אני משתדל לא להקשיב לדברים כאלה.
אז וורן באפט המליץ על פרקים 8 ו-20, 8 זה המשקיע ותנודות השוק, ו-20 זה המרווח ביטחון, שבטח כתבת על זה ונגיע לזה בטח.
יש מצב, אני...
כן, אני בטוחה.
כן.
זהו, כן, עכשיו אנחנו יכולים להמשיך.
עכשיו, יש מושג שנקרא היכרות יוצרת שעננות. כאילו הוא אומר שיש נטייה למשקיעים להשקיע בדברים שהם מכירים. זאת אומרת, אם אתה למשל תראה מניה של חברה מפורסמת, אני פשוט בכוונה לא מזכיר שמות, כי סתם לא לתת נטייה למשהו. ומניה של חברה פחות מוכרת, אז היא השפיעה לך על שיקול הדעת. בעצם אתה לא תסתכל לנטו פיננסית, אז תסתכל, זה מוכר לי, אני רואה את הפרסומות שלהם בכל מקום, שווה לי לשים שם את הכסף. אז הוא אומר, מאוד להיזהר מזה.
שבא לי רגע לעשות לזה חיבור לפרק אחר שלנו, של דן אריאלי, שלא רציונלי ולא במקרה.
אוקיי.
שכלכלה התנהגותית מדברת על הטיות בעצם. והכירות באמת גורמת להטייה ביחס שלנו של דברים. וזהו, סגור סוגריים ונחזור.
אגב, עוד שני מושגים שלא דיברנו עליהם, שהם חשובים, שפתאום רשומים פה. זה אג"ח בכלל.
נכון.
כאילו איגרת חוב ומניה. את רוצה להסביר?
לא.
אוקיי. סבבה, אני מקווה שאני לא אגיד שטויות, אבל אנחנו בטוח אמרנו פה הרבה שטויות בפודקאסט, אז עוד קצת לא נורא. אבל איגרת חוב בגדול זה שאתה קונה נייר בעצם, שאתה משלם עליו סכום מסוים, 100 שקל, למשל אם אתה קונה משהו ממשלתי, אז המדינה אומרת בוא שים לי 100 שקל היום ותקבל 110 שקל בעוד 5 שנים.
כן,
למשל.
זמן מופרך שכזה, כן.
זמן מסוים, יש אג"חים גם קצרי טווח.
יש קצרי טווח.
על כל מושג שאנחנו מדברים פה, בשוק ההון דאגו לסבך את זה עם כמויות של מוצרים ו... הכל. ומניה בעצם זה חלק שלנו בתוך חברה. זאת אומרת, אם עכשיו אני חברת עומרי בעם, ואני אומר, טוב, 20% מהחברה שלי אני רוצה להנפיק לציבור.
אוקיי.
אז כל אחד בעצם יכול לקנות חלק בהתאם לשווי. נניח חילקתי את ה-20% שלי בחברה ל-1,000 מניות, אז כל אחד יכול לקנות אחת מהחתיכה הזאת, ובהתאם לעליית הערך של החברה שלי, בעצם ככה שווי המניה עולה, יורד.
עולה. המניה שלך עולה.
עולה, סבבה. ואני גם לארג', אז אני מחלק דיווידנדים פעם ברבעון, אז אתה מקבל גם כסף.
וואו, מתי קונים, איזה יופי.
כן, מגניב.
תגיד לי כשתנפיק, אני... אז זה רגע המניות, וזה הסיכון. עכשיו, למה אג"ח זה כאילו לא מסוכן, אם אנחנו חוזרים שנייה לתחילת
הסוג? זהו, גם אג"ח הוא, זה גם סוגים.
אמרתי כאילו, אג"ח הוא כאילו לא מסוכן, כי כאילו יש למדינה יד בזה. איך אבל אני מדגישה את הכאילו, כי היו חברות פה בארץ שבעצם המדינה הנפיקה את האגחים שלהם.
לא, כי זה אגח קונצרן, יש אגח של חברות.
שגם הם לא...
יש אגח של מדינה שהוא בדרך כלל נותן תשואה יותר נמוכה, ויש אגח של חברה שלמשל צריכה לממן איזה פרויקט ענק או משהו.
אז היא מוציאה אגחים.
היא מוציאה אגחים ומבטיחה לך תשואה מסוימת, והם פושטים רגל.
צריך לחשוב על זה כמו על פרויקט מימון המון של חברה.
למשל, כן.
זה היה זה. והיו חברות מאוד גדולות במשק הישראלי, שהיו נחשבות יציבות, שגם בקרנות הפנסיה שלנו, רוב קרנות הפנסיה שלנו, שהיו מובטחות אגח וכאילו סולידיות ויציבות ומובטחות, היו מושקעות בהן, והחברות האלה קרסו. ראינו את זה לא מזמן, ו... חשוב לשים לב לזה, אגח לא אומר שזה לא מסוכן.
ברור, אגב איך יודעים אבל, כלל עצמה קטנטוש.
כן.
לפי כמות הכסף שהאגח מבטיח לך. בגדול חברה שהיא קצת יותר מסוכנת, היא תבטיח תשואה יותר גדולה.
בגדול תמיד הסיכוי והסיכון הולכים ביחד.
כן,
ככל בדיוק. ככל שהסיכוי גבוה יותר, התשואה כאילו גבוהה יותר, הסיכון הולך וגדל.
בדיוק, כן.
אין דבר כזה שאף אחד, באמת, אם מישהו אומר לכם, תשואה מובטחת של 18% על הדירה היא בחול שתקנו.
בלי סיכון.
תבינו, בכלל. בלי סיכון, אז או שהוא שקרן, או שהוא רמאי, או שהוא נוכל, או שיש לו חברת ביטוח שכנראה מפסידה שם הכסף. באמת, כאילו אין פה זה. אי אפשר להבטיח תשואה, אי אפשר להבטיח תשואה בכלל. אפשר להסתכל על תשואות עבר.
אחורה, כן.
זה הדבר הכי שאפשר לעשות. זה לא הופך אף אחד מאיתנו למנבא. אוקיי? אז כל מי שמבטיח לכם תשואה, יש פה בעיה. אלא אם כן, יש פה חברת ביטוח שמבטחת את הנושא, וגם אז צריך לבדוק טוב, 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 מה הסיפור שמה, כי איזה חברת ביטוח לזזל תיקח על עצמה את זה.
לא אהבתי שעברת לזה, כי בדיוק זה רשום לי פה.
מעולה.
כאילו, את הנקודה מהספר.
מעולה, אני מצטער, זה תמיד אני כאילו חייבת, זה כזה...
כן, להקדים.
לא, אני לא חשבתי על זה.
לא, אבל הקדמת את זה.
מעולה.
כי בספר הוא קורא לזה ככה, את החיים ניתן להבין רק בדיעבד. אוקיי? אז במבט לאחור הוא אומר, תמיד אפשר לדעת מתי היית צריך לקנות, למכור, וכדי להרוויח מקסימום.
לעשות, לזוז.
אבל זה לא תופס לעתיד בעצם, נכון. במיוחד לא בשוק ההון. ובניתוח טכני של העבר, אז המון מוכרי קורסים יראו לכם כל מיני שיטה שהוכיחה את עצמה. והם תמיד יצליחו, תמיד יצליחו למצוא איזו תבנית מקרית כזאת, שבניתוח 80 שנה אחורה יראו לכם שהם הרוויחו מאוד יפה.
בתיאוריה.
אבל לא, היא לא תיאורטית, היא עבדה מאוד יפה, 70
נכון,
שנה.
נכון, הם הרוויחו בתיאוריה מאוד יפה.
נכון, כן, הם לא באמת נכנסו ויצאו מהעסקה, כן. כי סבבה, בגרף אתה רואה מתי היית צריך להיכנס, מתי פה, מתי שם. אבל בעתיד זה לא אומר כלום, כי דו...
נכון.
אתה לא רק צריך לדעת באיזה מחיר להיכנס, אתה גם צריך לדעת מתי ומתי לצאת, כאילו זה כזה... נכון. יש יותר מדי פרמטרים שלא נכנסו למשוואה של ה...
אני מאוד אהבתי,
של העבר.
מה שפישט לי פה את הדברים, זה שאני כרגע קופצת לסוף אומנם, אבל בסוף יש טבלאות כזה שהוא משווה כל מיני דברים. והוא משווה נגיד S&P 500, לכל מיני מניות. רגע שנייה רק אסבר קצת מה זה S&P 500. יש את S&P 500, יש את תל אביב 25 נגיד, זה כאילו הם בנויים על אותו עקרון, נכון?
כן.
אני לא טועה.
כן.
שזה בעצם לוקחים, ה-S&P 500 לוקח את 500 החברות, מדע תל אביב 25 לוקח את 25 החברות, תל אביב 100 זה 100 החברות.
זה בישראל,
כאילו זה המספרים.
S&P 500 זה ארצות הברית.
בדיוק, S&P 500 זה ארצות הברית, תל אביב 25, תל אביב 100 זה בארץ, והם לוקחים בעצם את מספר החברות, לפי המספר שיש שם, שהם חברות יחסית יציבות, שמחלקות, יש להם קריטריונים לכניסה. ב-S&P אני לא טועה, זה חברות שתמיד גם מחלקות דיווידנדים, ויש שם...
אני לא יודע, אבל זה נקרא, בגדול התחום נקרא מדד.
אוקיי, מדד, יש גם מדד דאו ג'ונס, יש כל מיני זה, ובעצם בספר הוא עושה השוואה למדדים האלה. הוא עושה השוואה, כאילו, תבחרו רגע, אם אתם רוצים לקנות מניה מגניב, אבל אם היא לא עושה כמו המדדים האלה, למה שתקנו אותה? כאילו, אם היא לא יודעת להביא ביצועים כמו הביצועים של המדדים, למה שלא תקנו מדד?
זהו, עכשיו מה היתרון במדד? בעצם מדבר בשפה פשוטה.
כן, מדבר, ניסיתי.
זה מה שנקרא לפזר את הסיכון שלך.
נכון, כי זה כמה חברות ולא אחת.
במקום לבחור מניה אחת, אתה קונה 500 מניות בבת אחת.
נכון.
אז אם שתי חברות כזה מהאמצע קורסות, יש לך את כל השאר.
שמעבוד באפר בעצם.
כן.
נכון? אז הוא ממש אומר, כאילו...
והן מתחלפות, אגב. כי זה חמש מגננות הכי טובות, גדולות, או משהו, נגיד,
לפי הקטגוריה. יש שתי צבעות שנשארות שם די הרבה, ויש שתי
שזה זאת. ויש את המתחלפות, כן. וחוזרות. יש יוצא, יש נכנס.
יש חוזר, יש כל מיני, נכון. קשה לחזור לשם, האמת, לדעתי.
אני לא יודע, אבל בשוק צומח כמו ארצות הברית, זה הוכיח את עצמו.
נכון.
עד עכשיו, לפחות.
לא, לא, גם נכון, זה גם מה שאני מכירה. שוב, אנחנו לא ממליצים פה על כלום.
לא, גם אני זוכר, הייתה איזו התערבות ב-2008, אם לא טועה, של וורן באפט.
אחרי הנפילה, כאילו?
אני חושב משהו שמה,
כזה.
עם מנהלים של קרנות נאמנות.
כן.
שהם הרי, הם מתעסקים במסחר פעיל, להשקיע את הכסף שלך, ולשים את זה איפה שהם רוצים, לשחק בזה כל היום והכל.
כן.
והוא אמר שהוא, אם הוא ישים את הכסף נטו על ה-S&P, אז הוא ינצח אותה, וזה באמת מה שקרה. התשואה הממוצעת שהוא השיג בשנה, הייתה אני חושב 8% או 9%.
נכון, הם שמו איזה מיליון דולר, שמו סכום כזה, חמוד כזה.
לא משנה הסכום, גם אם
כן,
אתה שם
לא,
שקל.
לא, ברור,
בגדר,
זה לא משנה,
כן,
ברור.
אבל, והם השיגו 2.5%, משהו כזה.
שהם כאילו
באזור.
מנהלים, ומחקיפים
כן,
נורא בזה.
והוא לא נגע בתיק.
כן, כי
הוא רק עכשיו, ששם על זה. אז עכשיו, אנחנו לא ממליצים לשים את כל כספיכם על ה-S&P 500 וכאלה.
רגע, אנחנו לא ממליצים בכלל לשים את כל כספיכם במקום אחד, אנחנו תמיד ממליצים לפזר, להבין, להבין צרכים, להבין הכל, להבין צרכים, להבין רצונות, למפות. כן, סליחה.
כן, לא, אבל זה רק דוגמה נחמדה, אם אתה
רוצה. להתייעץ עם איש מקצוע רלוונטי, טרם ביצוע ההחלטה.
ברור.
אבל אני אהבתי פשוט ההשוואה הזאת של, כאילו אם אתה שוקל לקנות מניה, תסתכל איך היא מתנהגת ביחס למדד, ואם היא פחות טובה מהמדד, אז למה לך? כאילו זה כלל עצמי שהוא קל לי להבין אותו, אתה מבין? כאילו אם אני כבר הולכת לחקור עכשיו זה נגיד.
כן, אבל אנשים מנסים כל הזמן להקות את השוק.
כי הם רוצים יותר ממה שהמדד נותן, בוודאי, בוודאי. אין פה זה, אבל אני...
אז על פי הספר פשוט, הוא אומר, אתה לא תצליח להקות את השוק, תרגע.
זה נקודה טובה למחשבה פשוט בעיניי. כאילו בגדול, סליחה, התובנה העיקרית שלי מהספר, שפשוט צריך להשקיע כי זה תמיד עולה.
לא יודע. אני לא יודע אם זה תובנה טובה.
יכול להיות שהיא לא טובה. אני לא זה, אבל כאילו, ברור שאם נכנסת ב-2008 ושם, כאילו אחרי הנפילה הגדולה בבורסה ושמת כסף על מדד, עלית.
אז זהו, אז כן, אז בספר הוא לא תומך בתזמון, אני חושב. כאילו, אין פה תזמון.
כן, הוא מתחמק מזה קצת. הוא גם אומר, זה חד פעמי.
לא, כי גם...
זה חד פעמי. זה מה שהוא אומר. שזה לא... כאילו,
זה לא קורה כל הזמן?
זה לא קורה כל הזמן, אתה לא באמת יכול לצפות מתי זה יקרה, אז כאילו, אתה יכול לחכות עכשיו 30 שנה.
אגב, זה גם נראה לי קרת בפרשנות, כי הספר נכתב לפני...
כן, יש פה... אני לא זוכר, זה היה בביאור בפרשנות או בזה, אתה צודק. בואו, הספר הזה מתיש. כאילו, אני באמת, הוא מתיש. הוא מגיע לי מדליה, אני חושבת על זה.
אבל יש חלק טוב, יש חלק שאהבתי ממש, נכון, בשוק אנחנו לא שולטים, אין לנו מושג מה יהיה מחר.
נכון.
אז הוא אומר, גם תתמקדו במה שאתם כן שולטים. זאת אומרת, עלויות מסחר, עמלות וכל מיני כאלה, תשלמו כמה שיותר זול.
נכון.
עלויות החזקה, יש עוד עלויות החזקה של כל מיני קרנות נאמנות,
כן,
של שנתי,
כל מיני עלויות
כאלה.
נלוות.
קיצור, אם זה יקר מדי, חבל, כי זה שוחק. התשואה היא גם ככה בגלל. היא לא גדולה כל כך.
זה שוחק את הכסף.
כן, זה פשוט שוחק לך את התשואה. ציפיות מציאותיות, לא לחשוב שאתה הולך לתת את זה 100% בשנה.
גם לא, בוא, גם לא 20.
כן, בגדול כן.
גם לא 20.
מידת סיכון, הוא מדבר על גיוון ואחוזי סיכון, שזה, דיברנו על זה עד עכשיו.
כן.
תכנון מס, שזה מאוד חשוב.
זה סופר חשוב, זה תמיד חשוב.
אנשים לא נותנים על זה מספיק את הדעת, אני חושב, על כל ענייני מיסים.
תכנון מס זה אחד הדברים הקריטיים בעיניי, במיוחד למי שהוא בעל עסק, למי
שהוא
בעל חברה.
כי כל אחוז פה זה ים כסף.
זה ים כסף. זה ים כסף, וזה ים כסף שבתכנון נכון, באמת חוסך, וואו, כאילו בין עשרות אלפי במקרה הטוב, או במקרה הקטן, כאילו למאות אלפי, אם לא מיליונים בשנה. על תכנון מס נכון, תלוי שוב מה המחזורים, אבל זה מהותי, מהותי.
והדבר האחרון, זה ההתנהגות שלנו במסחר, שכן, לא לסחור עכשיו עם הרגש, כאילו...
שאני חושבת שזה הפרק הראשון אפילו, שהוא מדבר עליו, זה איך הוא ניסח את זה, האם אתה משקיע או ספקולנט, איך הוא קרא לזה?
יכול להיות, כן, נכון, כן.
השקעה מול ספקולנציה. תהיה משקיע, אל תפעל לפי רגש, אל תפעל לפי תחוש, כאילו, תנתח את הדברים. אין פה זה.
עכשיו, מהשני הפרקים החשובים, איזה פרק אמרת? פרק 8
ופרק... 8, המשקיע בתלונות השוק, ופרק 20, מרווח ביטחון. פרק 20. זה ככה מה ש... וורן באפט.
אני לא יודע, כי מי שומע, כאילו, פרק 11 צד את עיני. את עיניי, לא את עיני.
מה זה פרק 11?
פרק 11 מדבר על איך לבחור מניה.
ניתוח ניירות ערך למשקיע ההדיעות, גישה כללית.
אז זהו, אז אני משהו שאף פעם לא הבנתי במניות האלה.
כן.
זה איך אתה מתחיל בכלל?
מאיפה מתחילים?
מה אתה, מה, כאילו, מאיפה...
מאיפה מתחילים?
מה קורה פה? זאת אומרת, מה הבא, יש לי את הרשימה, מה אני אמור לברר בכלל על הדברים האלה?
כן, אז בוא נספר
לנו. אז עדיין כל הדברים האלה שאני אגיד פה בכאלה... ראשי פרקים, תקראו אותם בספר, כן? אני לא הולך להסביר אותם, זה ארוך מדי.
שוב ספר של 400 עמודים, בהצלחה.
אבל אני מפנה את זה, פרק 11. אז הוא אומר, הלך לבחור מניה, נותן דוגמאות של איזה פרמטרים להסתכל עליהם, אז יש תחזיות כלליות ארוכות טווח, כאילו עם החברה הזאת, מה שדיברת עליה, אופק, חזון, מה שזה לא יהיה. איכות הנהלה.
איכות הנהלה זה קריטי, זה קריטי. ואגב, בדברים האלה, סליחה שאני זה, נגיד כחברה
אבל אם אני לא טועה, הוא מסביר ממש איך לבדוק את זה בספר.
כן, הוא מסביר פה מלא דברים, אני סתם כאילו בדיוק עכשיו עלה לי איזה משהו, כי דיברתי היום עם חברה על זה, כשחברה קונה סטארט-אפ, בדרך כלל מחתימים את כל ההנהלה על איקס זמן שהם מחויבים להישאר.
אוקיי.
חלקם בורחים אחרי זה, כי הם קיבלו את האופציות ובא להם להתחיל פרויקט חדש, והחברה עלולה לקרוס בשלב הזה, כי כאילו מי שהקים אותה יצא ממנה.
כן.
אז כאילו, זהו, לא יודע.
אז שימו לב, כדוגמה. עוצמה פיננסית.
כן.
היסטוריה דיווידנדים, זאת אומרת כמה כסף החברה חילקה למשקיעים שלה. יש חברות שמעלות את הדיווידנדים עם הזמן.
אני חושב עם דיווידנדים.
כן.
כן.
דיווידנד בגדול זה שיש לי חלק בחברה, ואז החברה מחליטה לחלק למשקיעים של
חלק מהרווחים. כן. מהרווחים הזה, כי בסוף היא רוצה שלמשקיעים יהיה טוב, כדי שהם ישקיעו עוד.
ימשיכו להשקיע.
שיעבירו עוד נכון. משקיעים. זה גם שומר על היציבות של חברה, הרי, שיש משקיעים.
וכמובן שיעור הדיווידנד הנוכחי, שלראות כמה באמת חילקו.
נכון. נכון.
אז זה חלק מהפרמטרים, אני מניח שיש עוד, אבל הוא גם מסביר איך לבדוק את זה בספר, שזה נחמד. אהבתי, לא, זה משהו על הפתיחה של הספר.
אוקיי, אוקיי.
אבל נשום מה זה נרשם פה. הספר נפתח בשאלה, מדוע הברוקרים בניו יורק, כאילו בוול סטריט, תמיד מראים בהישמע צליל סגירת הבורסה. את זוכרת את זה?
לא.
כי זה לא משנה. מה שהם רוצים ליצור זה המצב הזה של המסחר. כל עוד אתה סוחר, הם מרוויחים כסף. הרי הם מרוויחים כסף על הפעולות שלך, לא על אם אתה מרוויח או מפסיד.
נכון, זה לא...
להם זה לא משנה.
הם רוצים למכור, לקנות, לעשות פעולות.
נכון, בדיוק. אז בגלל זה...
הם שמחים שנגמר, נגמר להם
כי
היום.
כי תמיד ירוויחו כסף. כאילו, אנשים קונים, מוכרים, כאילו, התנועה.
נכון.
אז אל תהיו מלא שקונים, מוכרים כל דקה.
גם לא, הבוקר בניום לא כולם עשירים, כמו שהיית חושב ש...
לא, אני לא חושב. לא.
כאילו...
אני חושב שמי שאחראי על החברת...
לא, כאילו, אתה אומר, אם הם היו יודעים להשקיע, היה להם הרבה כסף.
אבל הם הולכים על בטוח.
נכון.
זה... העמלות הן בטוחות.
בדיוק.
הם שולטים בעמלות. בוא נראה.
לי שחזה לצטט מהסוף של הספר הזה.
וואי, יש פה נקודה מעניינת, כן, שרשמת את עצמי, היא קצת פסיכולוגית, בגלל זה אהבתי, הוא הציג אותה.
כן.
אנשים ירגישו טוב יותר אם תגיד להם שהם קיבלו תוספת שכר של 2% בשנה, והאינפלציה הייתה 4%. זאת אומרת, בגדול, רגע, אני תכף אתן את ההשוואה.
אתה לא רואה את הפרצוף שלי, כן?
מאשר אם פשוט יגידו שלוקחים להם המשכורת 2%.
כי הם לא מבינים מה זה אינפלציה.
בדיוק, כאילו, לא רק זה. גם יש את האפקט, כאילו, עלית במשהו, עזוב שנייה שירדתי בפרמטר אחר.
אבל זה ליטרלי שניים קדימה, ארבעה אחורה.
נכון, שזה, בעצם אמרתי פה את אותו דבר. בגדול המשכורת שלך נשארה, כאילו ירדה בשני אחוזים מבחינת השווי שלה, או מבחינת הכוח קנייה, או מבחינת
כמה קיבלת. השאלה, איך עטפת את זה?
נכון, בדיוק. אז זה אומר של...
שהוא בשיווק.
כזה, כן.
לסיכום.
סיכום? יאללה, סיכום.
עמוד 361, אני מצטטת לכם. ההשקעה הנבונה ביותר היא ההשקעה העסקית ביותר. מדהים לראות אנשי עסקים מוכשרים, קורבים, המנסים להצליח בוול סטריט, בעת התעלמות מהעקרונות הבסיסיים שסייעו להם להצליח בתחומם שלם. הרי כל נייר ערך תאגידי, יש לראות בראש ובראשונה כחלק מבעלות או מתביעה בעסק מסוים. ואם האדם מבקש להפיק רווח מרכישת ניירות הערך וממחירתם, הרי זו יוזמה עסקית בפני עצמה, שיש להוציא אותה לפועל על פי מתווה עסקי מקובל, כדי שיהיה לה סיכוי הצלחה כלשהו. ואני לא ממשיכה פה, יש פה הרבה, אבל זה דעת מעשיך, דעת עסקיך. וזה מה שהוא אומר, לא לפעול לפי תחושות, להתייחס לזה כעסק לכל דבר. מה שעוד יותר מרחיק אותנו עכשיו מלהשקיע אולי. אבל...
זה מרחיק אותך לפחות מלהשקיע על בסיס, לא יודע, רוח הקודש.
אבל אם אתה מחליט להשקיע על תחושה, תבין שזה כסף שאתה מסכן אותו, ויכול להיות שלא תראה אותו בחזרה, אף פעם.
נכון, אבל אף אחד, לא יודע, אני לא מכיר אנשים שפתחו עסק על בסיס תחושת בטן, נכון? כאילו היה לו איזה
כיוון. אני מכירה.
לא היה לו אפילו כיוון כזה של משהו שהוא טוב בו.
כן, כזה. אבל עדיין, בלי סקרי שוק, בלי להבין אם צריך.
זה כן,
להבין.
זה כן, זה...
רוב העסקים לדעתי.
כן, מפתחים בלי לבדוק כאילו התכנות עסקית וכאלה.
כן, אבל... כן, כן.
אז זה מעניין, את הפעולות הכי חשובות בחיים בגדול, אנשים עושים על בסיס של...
רגש, אבל זה דן אריאלי כבר אמר.
כן, זהו.
וזה זה.
אבל לקנות מחשב חדש, תברך את איזה שנתיים לפני, לא?
זה בדיוק הנקודה, אתה מבין? שעל כאילו, לחסוך את 10 שקלים בסופר, אתה עושה מחקר, אבל את הפנסיות שלך אתה לא בדק, ויש שם הרבה הרבה יותר כסף ששוכר.
לא, זה מעניין, זה מעניין, אבל מה גרם לזה?
זה כן.
את זה אנחנו צריכים לחקור איזה יום, אני חושב.
דנה, אשמח לעשות אצלך דוקטורט בכלכלה התנהגותית. אומרי שיש מצב שהוא גם ישמח.
אני מראש אשמח. טוב, נראה לי שסיימנו את הפרק הכבד והרציני הזה.
תראו, אני חושבת שהשקעות זה משהו ששווה לי ללמוד אותו ולהבין אותו. וגם אם נותנים למישהו אחר לנהל אותו, כמו כל דבר בחיים, שווה להבין קודם מה זה אומר. ולא לסמוך על אף אחד בעיניים עצומות.
כן. לרמה של בפועל, כמה אתה משלם לאותו בן אדם שמנהל לך את הכסף, כמה אתה מקבל חזרה, ואם זה משתלם בכלל.
כן. ואם הוא מקבל עמלות על זה שהוא... אם אתה הרווחת אז גם הוא הרוויח, אז יהיה לו אינטרס אולי יותר גבוה.
נכון, כן, שצריך לבדוק. צריך לבדוק איפה האינטרסים מתנגשים.
אבל צריך להבין באמת על פי מה עובדים. תמיד שיהיה כסף בצד לחירום. ואם לא כסף, אז לדעת שתהיה תמיכה מאיפשהו. לא ללכת להתאבד על זה, מה שנקרא.
כן, להשקיע משהו ששם.
תהיו משקיעים נבונים, מה שנקרא, תהיו משקיעות נבונות, ותתייעצו עם אנשי מקצוע לפני, או שתבינו שהאחריות היא לגמרי עליכם, בכל מקרה האחריות היא לגמרי עליכם. אבל להבין, להבין את הדברים לפני. זה ככה הכי, את השורה התחתונה הכי הכי חזקה פה.
טוב, ומסר אופטימי זה, נסיים את הפרק.
תודה שהייתם והייתן איתנו.
כן, נתראה בפרק הבא.
כן, נתראה בפרק הבא.
שיהיה בהצלחה. ספרו לנו אם השקעתם איזה, באיזה משהו מוצלח.
אומרים לך, בסם לצאת השקעה, מי לא יועץ, סתם מי יועצה, ולא יועצה השקעות.
מכולם.
יאללה, שיהיה יום מעולה.
ביי.
ביי ביי.